אבל ישראל יש ספר כזה. יש כזה ספר.
יש נסך, לכן הבאלתי. אז יפה, בית מדרש יוצר, באמת מקסים. יפה מאוד, חזק וברוך, חזק וברוך. וטוב, ככה, ככה. עכשיו, יש פה מישהו בזום? יש. בבקשה, שימו לב. זה כדור הארץ, יפה מאוד. יפה מאוד, חזק וברוך. אנחנו ברוך השם, גם השבת, יש לנו שתי פרשות. אחרי מות וקדושים. האם הספקתם להכין את הפרשה?
כן.
היה לכם נעים להכין את הפרשה? לא היה לכם נעים להכין את הפרשה? למה? כי זה ארוך מדי? מלאה, הרבה פרטים? כן. כן. מאוד מעניין אותי. דברו על זה אחר כך.
גם
אני, יפה מאוד. אז רק נחדד, אם צריכים לקרוא לפרשת אחרי מות בשם אחר, אני חושב שהשם הכי נכון, לפני כן אני קוטע את המשפט שרציתי להגיד, ורוצה לומר שהשיעור הלימוד מוקדש הערב להרמת קרן ישראל. יש לנו בוגרות שגרות בעיר העתיקה בירושלים, ובוגרת אחת לפחות, פנתה ואמרה שהם כבר שנים גרים שם, מעולם לא היה מצב כזה שהערבים כל כך מרימים ראש בחציפות ובאלימות מול היהודים בעיר העתיקה. לא דווקא עכשיו, יש הסבר קצר טווח וארוך טווח, הכוונה שטחי ועמוק. ההסבר השטחי, שיש עכשיו איזשהו גל חדש של אופנה של ערבים, שהם מציקים ליהודים, ומפרסמים את זה ברשתות החברתיות, כל מיני סרטונים של הצקות ליהודים, בייחוד חרדים. זה ההסבר השטחי לתופעה הזאת. ההסבר העמוק יותר, מופיע בגמרא מסכת ברכות על תפילין. חז"ל אומרים, יש פסוק. הפסוק אומר, זה בספר הדברים, וראו כל עמי הארץ כי שם השם יקרא עליך ויראו ממך. כשעם ישראל שם השם יקרא עליו, הגויים מפחדים. אני חייב לספר לכם אולי באמת מילה אחת. אני זוכר שכשהייתי ילד היו כבר מחבלים, לצערנו הרב. היו מטמינים פצצות בתוך כל מיני מוצרי מקולת, בתוך לחם, בתוך אבטיח, דברים כאלה. מטמינים פצצות, לצערנו הרב, בלוני גז, כל מיני דברים כאלה, כאילו אכזריים. מה שלא היה, היו גם, לצערנו הרב, גם דוקרים, דברים כאלה, לא היו מתחפשים לא לחרדים ולא לחיילים. דבר מוזר, כי הרי הרבה יותר קל להסתנן לתוך קבוצה שאתה מחופש לחייל. הם לא עשו את זה בכלל. רק בשלב הרבה יותר מאוחר הם התחילו להתחפש לחיילים ולחרדים. והשאלה היא למה? ופעם מזמן שאלתי את הרב רום, איך הוא הסביר את הדבר הזה שהם לא חשבו על זה, הם טיפשים? זה אומר שפעם בתודעה של ערבי, להתחפש לחייל, זה היה פשוט כאילו בדיחה. כלומר לעצמו, אני ישר לזהו אותי, חיילים, חייל זה משהו ענק כזה, חייל יהודי. אני אתחפש לך, יצחקו עליי, יתפקו מצחוק ברחוב, אני לא נראה חייל. כנראה לגבי יהודי, אם אני אתחפש ליהודי, יצחקו עליי, יזהו אותי מיד. כי ההרתעה הייתה גדולה, כי שם השם נקרא עלינו. אם אנחנו רואים שהטמאים האלה מרימים ראש, הפראים, הנבלות האלה, מרימים ראש, זה ברור שבעומק הבעיה היא בנו, שלצערנו הרב, שם השם פחות נקרא לנו. אז הם מרשים לעצמם, תחשבו רגע, תודה רבה.
כאילו, אם היינו במצב שקרן ישראל, במקום האמיתי שלה, הערבי היה מעיז בירושלים לתת סתירה למישהו? ליהודי? זה, 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 זה הזוי, דבר כזה. אני אומר שוב, ברמה הטכנית, מדובר על, באמת על איזשהו טרנד שצריכים אכיפה, משטרה, תתתה, ולהשתיק את זה. ברמה עמוקה, צערנו הרב, הקומה הלאומית שלנו נחלשת. זה קשור למצב החברתי לצערנו הרב. קשור גם, אי אפשר לתק את זה מהמצב הפוליטי, של חולשה גדולה. ואותם תמאים, הם תופסים טרמפ על זה. אז מהשאר התושבים, שגרים בשכנות לתמאים האלה, מרגישים ממש פגיעה רצינית בביטחון האישי. אז אנחנו נלמד להרמת קרן ישראל. חדשה אנחנו נעבור את זה, נצח ישראל, אבל זה פשוט מכעיס. פרשת אחרמות, התחלתי להגיד קודם, שאם הייתי קורא לזה במילה אחרת, הייתי מכנה את זה משמר הגבול. הפרשה עוסקת כל כולה בגבולות, וזה ממש מתחיל בהתחלה. וידבר השם אל משה, אחרמות שני בני אהרון וקרובתם לפני השם וימותו, לאור הניסיון, לאור המשבר שעם ישראל עובר בהקמת המשכן, במות שני בני אהרון, ואז מתחיל בעצם בפרשה, אם אנחנו צריכים לסכם אותה ממש, יש שלושה סוגי גבולות. יש גבול שקשור לעבודה בקודש, והשיא שלה הוא עבודה של הכהן ביום הכיפורים, זה בעצם חצי מהפרשה. העבודה של הכהן הגדול ביום כיפור. חלק שני, זה הגבול בתחום של מקום, וזה עוסק בהקרבת קודשים מחוץ לבית המקדש. חלק שלישי עוסק בגבול של אדם, של נפש. אז יש זמן, מקום ואדם, כשהגבול בתחום של נפש הוא בעצם איסורי עריות. גם שם יש, צריכים לשמור על גבולות. גם כאשר יש קרבה ויש שייכות וזיקה משפחתית או אחרת, צריכים לשמור על הגבול. אז אחרי מאוד שוב, היא בגדול היא פרשה מאוד מסודרת, היא מאוד מובנית. זה הנושא האחד שיש בה. אנחנו צריכים לדעת שכדי שאדם יפגוש את הקודש בצורה הנכונה שלא תערוב אותו, שלא תזיק לו, הוא צריך להקפיד על זמן נכון, על מקום נכון ועל אדם נכון. אז בתחום הזמן זה האופן שבו העבודה של יום כיפור נעשית, היא אמורה להיות מאוד מדויקת, אנחנו נגיע תכף למרכז של העבודה הזאת. בתחום של המקום אנחנו צריכים לדעת שאפשר להקריב קורבן, אבל זה דורש מקום מסוים, אי אפשר להקריב איפה שאתה רוצה. ובתחום של האדם אנחנו צריכים לדעת שיש, בוודאי שיש עניין של זיקה ושייכות וקשר, הזיקה הזאת דורשת גבולות. דורשת לדעת שגם כאשר יש קשר, הקשר צריך להיות במינון נכון, עם גדרות נכונות, נכונים. כן. כן. יש בעצם שני סוגי שנים, שנים שהן מעוברות ושנים שהן לא מעוברות. שנה מעוברת כמו שנה הבאה, יש שני אדר. אבל יש עוד בעצם כמעט תמיד ארבע שבתות נוספות. עכשיו, כדי שבשנה מעוברת יהיה פרשה לכל שבת, זאת החלוקה בעצם של הפרשות, במתכונת הזאת שכל שנה אנחנו כאילו מסיימים את התורה כולה, זו חלוקה בת כ-1200 שנה, פחות או יותר. לפני כן היה מנהג אחר בארץ ישראל, לסיים את התורה פעם ב-3 שנים וחצי. ואז היה פחות קריטי, באמת כמו שאת אומרת, עם החיבור שבתות. כאשר הוא נהג בארץ ישראל, כך בארץ ישראל נוהג כולו,
לסיים תורה פעם בשנה, אז אנחנו הולכים לפי השנים היותר מכילות שבתות, זאת אומרת שנים מעוברות, ולפי זה חילקו את התורה לפרשות. דקה. אז בשנה שהיא לא מעוברת, צריכים איכשהו לצמצם. אנחנו לא רוצים לא לסיים באותו זמן את התורה כולה, אז צריכים לחבר שבתות. מי קבע את החיבור הזה? שאלה טובה, זו תקופת הגאונים. זה מחובר משתי סיבות, אחת מהותית, אחת יותר טכנית. אחת טכנית, זה פרשות שהן יחסית קצרות, שגם אם לחבר אותן, זה לא יתיך לציבור גדול מדי. ואחת מהותית, זה פרשות שיש ביניהם זיקה, יש ביניהם יחס, שזה אפשר לראות זה כגוש אחד, יחידה אחת. אז בין השאר, זה גם שבוע שעבר היה שתיים, וגם השבוע, אנחנו בשתיים. אז נתחיל אולי את הפרשה כמו שהיא, אמרנו כבר שהכותרת, כאילו, בני אהרון מתו, צריכים להפיק את הלקחים, ואז התורה מדברת על אהרון קודם כל, אמרנו כבר, ואומר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. לא כל זמן הוא ראוי לבוא לקודש. כשהשנייה אחת, הכותרת כאן זה בכל עת. יש עיתים שהן לא נכונות לבוא לקודש, יש עיתים אחרות שכן נכונות, ופה עסקים במה כן. והכן זה ביום כיפור. ביום כיפור אפשר לבוא אל הקודש, הכוונה לקודש הקודשים. איך הוא מגיע, ואז מתחיל מערך שלם, של מה הכהן הגדול צריך לעשות כדי להיכנס פעם בשנה לקודש הקודשים, כן. נכון, 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 תראי, זה לא עונש פשוט, זה לא עונש פרטי. כתוב הרי שמשה אמר לאהרון, הוא אשר דיבר השם, בקרובה יקדש, ועל פני כל העם יקבץ. זאת אומרת, משה אומר, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לי מראש, שהוא יתקדש בקרוביו, לא ידעתי מי אלה, אמרתי אולי זה אני ואתה, עכשיו אני מבין שהם גדולים מאיתנו, זאת אומרת, זה בעצם קורבן ציבור, זה לא ממש עונש על חטא ספציפי, נכון? שהיה גם שם, גם, היה שם גם חטא, אבל המטרה של העניין, לפי דברי משה רבנו, זה לקדש את שם השם, הכוונה, ליצור סוג של נבדלות, אז המעשה הזה של מות שני בני אהרון, הוא היה בעצם, הוא כמו מבוא, כאילו תשתית שעל גבי הבונים את אחרי מות, את הפרשה הזו. נכון, נכון, כי כמו כל דבר, יש שני, נקרא איזה מישורים, שבהם המציאות מתנהלת, יש את המישור שנקרא בחירה חופשית, ויש הנהגת הייחוד. נגד איכות זה מה שהם רצה, בציר הארוך, בקו היותר נצחי, החופשית זה לאו דווקא הם. ניתן דוגמה, אנחנו עכשיו, זה גם פרסומת סמויה, אנחנו בתוכנית בוגרות מרחבים, אנחנו עכשיו עסוקים בגבורות השם, התחלנו את פרק ט', ושם מערד עד פרק ט', זה בעצם ספר שעושה כל כולו ביציאת מצרים גבורות, גבורות השם זה על הגבורה שבהשגחת השם על עם ישראל, ובתחילת הספר הוא עוסק בסיבות לגלות מצרים, בין השאר הוא אומר שזאת גזרה, זה לא תקלה שגרמה לדבר, כמו שאנחנו למדנו קצת בעבודה של פסח, אלא זו תוכנית אלוקית סדורה, שנועדה להוליד את עם ישראל בתוך ארץ מצרים. אחרי שהוא תחן אותנו, פרקים ארוכים, שזה לא על חטא, זה לא על תקלה, מגיע פרק ט', ואז הוא כאילו מכן משום מקום, הוא אומר, עכשיו צריכים לעסוק על איזה חטא גלו ישראל למצרים. ואת עוצרת רגע, את אומרת לעצמך, את הרציני? כאילו עד עכשיו, מה עשינו עד עכשיו? הוכחת לי שזה לא על חטא. ואז הוא מביא את דעת הרמב"ן, הוא מביא את דעת הברבנל והר"ן, הוא דוחה אותם, הוא מביא את הדעה שלו.
אבל אמרת שזה לא על חטא, זה תוכנית אלוקית. אז כמובן שכאן המהר"ל בעצם מפגיש אותנו עם עיקרון, שבכל תהליך שעובר ודאי על הכלל, יש שני מישורים שדרכם אפשר להבין כאילו מה קרה כאן. מישור אחד נקרא בחירה חופשית. סיבה ותוצאה. שברת, שילמת. מישור שני נקרא הנהגת הייחוד. יש כאן מטרה גדולה יותר מאשר כאן ועכשיו. זה לא סותר. עבורנו כאנשים מוגבלים זה נראה כמו סתירה. באמת זה לא סותר. יש בכל תהליך שעם ישראל עובר, או בהשגחת השם, יש פן מסוים גדול של מה המטרה, מה התכלית, ויש פן קטן של מה היה הקש. גם בגלות מצרים, הוא אומר שהפן הגדול היה גזרה, ועבדנו ועינו אותם, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, לידה של עם ישראל. מה היה הפן הקטן? הוא הביא מחלוקת ראשונים. שוב, יש כמה דעות, מה היה החטא, אברהם אבינו, שירד למצרים ברעב, שרה, מכירת יוסף, כל מיני עניינים שקשורים למה גרם, כאילו באופן מעשי, שזה יקרה דווקא כאן ועכשיו. אז באמת אין סתירה בין השניים. זאת אומרת, באמת נדב ואביהו מתו כתוצאה מחטא. כתוב שהם הקריבו אש זרה, אשר לא ציווה אותם. אבל על גבי זה, יש גם עוד ראש נקרא, בקרובה יקדש. וזה אין סתירה בין שני הדברים האלו. עבורנו שוב, כאנשים מוגבלים, זה נראה כמו סתירה. רק שאני מרים את הראש, כאילו, את העין, ואני מבין את הדברים בצורה יותר עמוקה, אני חושב שזה לא סתירה. אפשר להמחיש את זה, אבל צריכים ממש להיזהר, כי זה להבדיל אלף אלפי הבדלות. היה היום שיעור שוט, נכון? אתם שאלתם שאלות ממש טובות. לפעמים קורה לי, גם היום קרה לי כמה פעמים בשיעור, שאני מנסה למנף את השאלה למה שאני רוצה לענות לכם. לא שאני מתחמק מהתשובה. אני רוצה להרוויח עוד משהו, כאילו. מה קרה כאן? ניסיתי, אבל שאני גם זוכר גם להצליח. את שאלת שאלה, זכותך לקבל תשובה. אבל אני רוצה שמתוך השאלה נגדל בעוד איזשהו כיוון. אז אני מנסה לתרגם את השאלה שלך, אנחנו בטח התכוונת לזה, זאת אומרת, ממש מעניין, לא... ואני עונה על הדבר הזה. אז יש משהו בהתנהלות הזאת, שהוא שוב כאילו עובד על שני הכיוונים האלה. כאילו גם צריך תשובה על שאלה ספציפית שקרתה, וגם מתוך הדו-שיח הזה, אנחנו רוצים להראות קומה, גם אם לא חשבנו על זה מראש. זה הזמן, זה כאילו הזדמנות להוסיף קומה. אז כמשל, ממש, כאילו משל מנמיך מאוד, זה כמו ההבדל שבין הבחירה החופשית של האדם לבין הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד בעצם זה האופנים שהקדוש ברוך הוא מגשים את רצונו במציאות איתי או בלעדיי. אז הוא כאילו משתמש בנו כדי להופיע את מה שהוא רוצה להופיע בעולם, במציאות. לא סתר, אין סתירה בין השניים. אז דבר ראשון אנחנו אומרים, אנחנו צריכים להגביל את העיתים, את העת שאפשר לבוא אל הקודש, ואז מתחיל סיפור שלם של העבודה של הכהן הגדול ביום כיפור, כשבמרכז שלה זה שני הסעירים. אתם זוכרות, נכון, את הפשט קודם כל? לוקחים שני סעירים, זה ממש פעם אחת בשנה, סעיר זה כמו עז, זכר פשוט, ומפילים עליהם גורל. לפני כן, המשנה אומרת במסכת יומא, שזה חייב להיות שני סעירים זהים, גם במראה שלהם, גם בגובה שלהם, וגם לקיחתם כאחד. זאת אומרת, הם צריכים להיכנות, קונים אותם ביחד. אוקיי, ואז מפילים עליהם גורל. אחד הולך להשם, מה הכוונה להשם? איזה קורבן? מקריבים אותו לקורבן, נכון, חטאת, וזורקים את הדם שלו בקודש הקודשים, זה פעם ראשונה, פעם יחידה בשנה שזה קורה, גם בקודש הקודשים יותר נכון, והשני לעזאזל, איפה, מה עושים איתו? לוקחים אותו להר שנקרא עזאזל, ופשוט דוחפים אותו אחורה, והוא מתגלגל ונעשה איברים איברים. עכשיו בוא נעשה שנייה אחת סדר. נניח שאת היית, נניח ש...
לא הייתה אמירה של התורה,
ואת היית צריכה לבחור שני סירים, אחד להשם, לקודש הקודשים, אחד להזזל. איך היה נראה הסיר להשם, איך היה נראה הסיר להזזל?
נכון? הסיר להשם היה צריך להיות משהו כזה לבן, חמוד כזה, שוויצרי, והסיר להזזל, איך הוא היה נראה? עם פרון כלים כאלה, מוזר כזה, נכון? עם כאילו ככה, זה...
זה בצ'אט, רק בצ'אט אני אומר דברים כאלה. אז הסיר להזזל היה אמור להיות, נכון, משהו כזה, כאור כזה, מכוער. כולה להזזל. אבל לא רק שחזל לא הולכים על הפורמט הזה, אלא הם מכריחים שזה יהיה ממש סירים זהים, ולקיחתם כאחד, עד כדי כך, שלפחות לפי דעה אחת בתנאים, אם אדם לקח, הכוונה הכהנים, ההוא שאחראי על, 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 על הקניות, קנה שני סירים זהים, מצא אותם תאומים, הכל בסדר גמור, קנה אותם ביחד, הוא קנה אותם נניח שבועיים לפני יום כיפור,
שבוע, לא יודע, נניח יומיים אחרי שהוא קנה אותם, שבוע אחרי שהוא קנה אותם,
אחד הסעירים הבין שהוא בסיכון להגיע לעזאזל, חטף את כיף לב ומת.
מצער. אחרי נשאר, סעיר אחד נשאר.
עכשיו יש, אומר לו המוכר, הם היו שלישייה. יש לי עוד אחד, בול.
האם מותר לקנות עוד סעיר אחד ולהשלים את הזוג, את השידוך?
זה כמו איבום. אז על פי המשנה לא, אי אפשר. צריכים לקחת עוד זוג חדש. כאילו זה חייב להיות משהו שהוא מובנה, אתה לוקח אותם ביחד. אין להשלים. זה לא הולך ככה, כאילו אחד הלך פה עוד אחד. צריך עוד זוג. תסבירי לי למה. מה כאן ההיגיון שזה יהיה כל כך קשוח, העניין שהם צריכים להיות ממש אותו דבר. אחד להשלים, אחד להזזל אמרנו קודם, נכון? למה? את אומרת כאן הברקה. את אומרת, אני אמשיך את דברייך, זה קשור למה שאמרנו קודם על השוט. את אומרת בעצם, במבט ראשון, הרי מה עושה הסיר להשם, הוא בעצם מבטא את השייכות של עם ישראל לקודש. ישראל קדושים. והסעיר להזזל הוא מבטא שלוקחים את ההבנות של בני ישראל אל ארץ גזרה, נכון? כאילו זורקים את ההבנות, קצת כמו תשליך של היום, אבל דרך הסעיר. אתה אומר בצלק נעמה שזה שהם זהים, עוד יותר מזה, זה שבוחרים אותם בגורל, זה אומר בעצם אני באמת
לא תמיד יכול לדעת
כאילו מה מהמעשים שלי הוא צריך להיות ממויין להשם ומה להזזל. זה כיף לומר הזכויות והחובות, המצוות והעבירות.
אבל תגיד יד, כאילו,
כשאת עושה מיון על המעשים שלך, את יודעת למען, כאילו, פיקס, מה מצווה, מה עבירה? אין דברים שהם חצי חצי כזה? לא בטוח, אני לא יודע, כי יש בזה גם וגם? ניתן דוגמה. זה לא יקרה לך כנראה בדעת השם,
אבל מי שמגיע הביתה, אמא שלה אומרת לה, את מוכנה לשטוף כלים?
אז היא אומרת, אוף, ואז גוררת רגליים כזה בסלואו מושן, ושוטפת כלים. ותוך כדי מקטרת, שהייתה צריכה בכלל לנסוע לשבת לחברה, חבל שהגיעה הביתה. האם זה בעמודה של מצוות העבירות? או שאומרת, אין בעיה, אני אשטוף, אבל נמאסתם כבר עליי. האם הסיטואציה היא בסעיר להשם, או סעיר להזזל? קשה לדעת, נכון? צריכים שהקדוש ברוך הוא כאילו יכריע בשבילי, מה להשם להזזל, יותר מזה אולי. יש גם צד מסוים אחר, שכאילו התורה רוצה, הרי למה הם צריכים להיות זהים? נחשוב רגע, כאילו, אדם רגיל שלא מכיר את כל החוכמות האלה, הוא רואה את הכהן לוקח שעיר אחד לעזאזל, הוא עוקב אחריו, הוא רואה את השעיר הזה, דווקא שעיר חמוד, כאילו, קח אותו לעזאזל, הוא מצלם אותו והכל, והוא רואה שהוא זורק אותו מההר. טוב, הוא הולך חזרה עם הכהן, חזרה לבית המקדש. ואז הוא רואה את השעיר להשם. הוא אומר, מה? זה אותו אחד, כאילו. הוא, איך זה יכול להיות? הוא שעיר עם 9 נשמות. איך הוא נשאר חי? יש גם צד נוסף שאומר שכאילו עם ישראל צריך להרגיש, כאילו יש לנו הרבה אבונות, אנחנו אמורים להיות מגולגלים כאילו, בכל המדרגות, ועושים מעשה כזה שהוא כאילו בסמליות, גלגלו אותנו, אנחנו פתאום חיים, כאילו, חזרנו חזרה, וכאילו הכל, אני חיים, זה כמו תחילת המתים, אבל בהבנה שאמרנו קודם, באמת יש דברים שקשה להבחין ביניהם, אם זה מצווה או עבירה, צריכים משהו מאוד עדין, צריכים גורל אלוקי, כדי שאני אצליח בכלל להבחין, כאילו מה החובות, מה הזכויות. לזה קראנו קודם, משמר הגבול. כאילו יש דברים, שהגבול בין הזזל, לבין קודש הקודשים, הוא דק, הוא קטן, קטן, עדין מאוד. זה לימוד עבורנו. ושוב, היה הרבה יותר קל, אם השעיר להשם היה, כמו שאמרתם קודם, יפיוף כזה, והשעיר להזזל היה גרוע. אבל הוא לא. כן.
איך
אנחנו רוצים להתייחס לכל הזמן אל השם? גבוהים או חלדה. כי אנחנו לכאורה, ציבור שמייצג את הפתחה. כן. קידוש החול, כל זה. כן. אני חושב שהדרך היחידה שלנו להבחין, היא נקראת תורה. אולי אני ארחיב קצת יותר. יש, כי תחת כותרת תורה יש שלוש עצות, איך כן להבחין בגבול הזה, איך כן לדעת מה להשם, מה לזזל. דבר שאומרת, קודם כל, ללמוד, כשאדם לומד, השכל שלו מתיישר יותר, הוא נעשה כאילו עדין יותר, דק יותר, הוא מסוגל באמת להבחין גם בדברים דקים. כפי שהוא לומד תורה, השכל, החוכמה שלו היא גסה יותר, היא פחות מבחינה. עצה ראשונה. עצה שנייה, מתאר בחזה, עשה לך רב. אני לא יודע, אבל הרב שלי יכול לכוון אותי. עצה שלישית נקראת, קנה לך חבר. לפעמים לא צריכים מישהו שהוא יהיה גדול ממני, אלא זה שיש לי מישהו שהוא אובייקטיבי, שהוא לא נוגע בדבר כמוני, הוא יכול לראות מה שאני לא יכול לראות. לי קשה לראות את זה, אבל לחברה טובה יהיה קל לראות את זה. אז אלה שלוש עצות שקשורות להבחנה הזאת. אחרי הכל צריכים סייעתא דשמיא. פה מדובר על משהו שהוא עוד יותר. כאילו מפילים גורל. גורל עושים בתורה, כשבאמת כאילו אין לי אפשרות להבחין, או שאני רוצה לומר, גם אני שייך בזה. אתם זוכרות איפה יש בתורה גורל? איפה? חלוקת הארץ, נכון. למה זה לא בדרך משהו אחר ולא גורל? למה אי אפשר שיהיה באמת אמירה? אורים ותומים, שבט דן יהיו שם, שבט זה יהיו שם. למה צריכים גורלו דווקא? אבל אפשר לחלק את זה לחתיכות שוות. אז אולי יהיה גם אנחנו נניח שאחד נניח קיבל קצת יותר, הוא קיבל כאילו פחות איכותי או יותר כמותי, אחד פחות כמותי יותר איכותי. למה זה בגורל דווקא? גם, אין לך מה להגיד על זה. טוב מאוד. אתה מרגיש שאתה באמת שייך בכל הארץ. בסוף קיבלת משהו ספציפי, אבל זה לא נעשה מחלוקה שחתכה לך, כאילו את החלק שלך אמרה, השאר לא שלך. זה שזה בגורל, זה אומר שאתה גם שייך בהכל. מי שזוכר, אני, בדוגמה הבאה אני אסביר את זה קצת יותר. מי שזוכר, עוד דוגמה, בספר יהושע, עם אחן, יפה. שבאחן היה פשע, מישהו מעל בחרם, היה איסור להשתמש בשלל של העיר יריחו, ואחן מעל בחרם. עכשיו, אחן היה אדם גרוע. חז"ל ממש מסבירים, באמת מדובר באדם רקוב. ועם כל זה, אף על פי כן, האיתור שלו עובר דרך גורל. אבל זה לא גורל פעם אחת. בהתחלה זה גורל, כל ישראל עומדים, הגורל הוא על שבט מסוים. תחשבי רגע איך את מרגישה שאת חשודה במילה בחרם, נניח שאת משבט מנשה, את חשודה, את אומרת כמו נאשמת, הרי כל אחד פה אני חושב, בטח פעם בחיים חוותה שנניח שוטה וסמל לעצור, או שלא, עוד לא. או בקורונה. נכון, זה רק לבדוק, רק ביקורת, כבר מכינה אליבי, נכון? אבל מה, בדיוק, עצם זה שם אותך כמישהי חשודה. תחשבו, כולם מרגישים חשודים במילה בחרם. עושים גורל, בום, שבט יהודה. אז האם משבט מנשה מרגישה, או, הנחת רווחה, זה לא אני. מה מרגישה הוא משבט יהודה? זה עכשיו עליי לגמרי. אחרי זה, כל המשפחה. כל המשפחות עומדות, כל שבט יהודה עומד, רועדים. אז אפל הגורל על משפחה מסוימת. כל המשפחה, זה אלפים. מרגישים גרוע. מסמיקים, מחבירים. אחרי זה מגיע בית אב. ואז שוב פעם, כאילו כולם מרגישים, ואז מגיע אחד. למה עשו את זה ככה? כדי שכולם ירגישו, אנחנו שותפים בדבר, אנחנו נוגעים בזה, זה לא מישהו ספציפי, שאנחנו צריכים לאתר אותו. מאתרים אותו בשלבים, כדי שכל אחד ירגיש, זה אתה. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר, הוא אומר, יהושע היה עמום, שעם ישראל ניגף. הקדוש ברוך הוא אומר לו, חטא ישראל, וגם גנבו, וגם זה, וגם כי חשוב, עשרו בכלל. מי זה גנבו? זה לא גנבו, זה גנב אחד. וחטא ישראל. כל עם ישראל נמצא. לכן כל עם ישראל חוטף. וזה באמת, בסוף זה יצר תפוסה של כל ישראל. לא, לא רק החן ניגף בקרב בעין. אנשים מתו. מה שאנחנו בעצם לומדים מזה, שהגורל יוצר מצב שאני שייך בהכל. עכשיו צריכים בסוף להכריע, אז הגורל מכריע, אבל זה לא מנתק אותי כאילו משאר האפשרויות. אני באמת שייך גם בזה וגם בזה. לכן בא בעצם גורל, כן.
אבל לפעמים בגורל, ממש ככה, לפני שיש את הגורל, עצמו, אז כולם מרגישים את התמונה הזאת, שכאילו אולי זה יענה, ודווקא בגורל יש משהו מאוד חתך שקר, אחרי הגורל, באופן חד משמעי אומר, זה לא שלי.
כן.
זה לא כמו שרק ראיתי יצא שאני חולקתי לפה, אני חולקתי לפה. באותה מידה הייתי יכול להיות גם פה וגם שם. אולי לפני זה לא הייתי עצמה, אני חושבת, אבל אני כל הזמן חי את התחושה שיכולתי להיות גם שם. אני חושבת, זה גורל, מי שמאמין זה, כשאני חושבת יש בכל זה הלב של כל הדברים, אז זה הכי חזק שיש, שזה לא, כאילו זה לא שלי. ואם זה יצא בגורל, זה עוד יותר חזק.
כן. יכול להיות שאם זה גורל עליי, זה נכון. אבל אם הגורל הוא באיזשהו החלטה של מה מצווה מעבירות בכלל ישראל, מה מצווה ומה, אז גם אחרי הגורל, אני עדיין לא יודע מה העמיסו על השעיר להזזל. אני לא יודע.
מה זה
מבטא שעם ישראל צריך להתכפר. הוא מתכפר בשני מעשים, בכניסה לקודש הקודשים, ובזריקה לעזאזל. רק העניין הוא שאני לא יודע מה לזרוק לעזאזל, ומה לשים בקודש הקודשים. כאילו קשה לי למיין. אז הגורל הזה אומר, הקושי שלך למיין הוא קושי אמיתי. רק השם, רק בוחן כלות ולב, יכול באמת לחלק נכון, כאילו, מה הזכויות שלי, מה העוונות שלי. כי בהרבה מקרים, שוב, זה משהו משולב. כמעט ואין דברים שהם שחור ולבן. בהמון מקרים זה כאילו מעשה רע עם כוונה טובה, מעשה טוב עם כוונה רעה, כל מיני עניינים, או עם נגיעה בדבר, עם גאווה, קשה לדעת, כאילו, איפה אני שם את זה? איפה אני מקם את זה? איך אגב, יש כאלה, אנחנו עכשיו במוצאי יום היכרות נוסף, אז מהשאר אנחנו ככה קצת מדברים על איך מחליטים על דברים וכל זה, ויש הצעה שהיא כבר שנים רצה. מה הבעיה, תעשי טבלה של יתרונות וחסרונות. תמיד זה מצחיק אותי, כי עוד לא שמעתי על מישהו שזה עזר לו, הטבלה הזאת. ויותר מזה, הרי זה ברור לגמרי, בסדר, נעשתה טבלה, נניח שאפשר באמת לעשות את כל השיקולים, כתבתי אותם, הכל בסדר. מה המשקל של כל שיקול? נקודות. משקל לכל אחד? כן. יפה. זאת אומרת, גם מיקום וגם עוצמה. זה טוב מאוד. ומה נעשה אם יש משהו אחד שהוא מספר פה? לא גדול. אבל אני לא יכול. אני לא מצליח להתגבר על זה. מה אז עושים? מה קורה אם בנקודות זה יצא מעולה, אבל קלינית לא מרגיש בכלל שייך. מה שנקרא, ניתוח הצליח והחולה פחות. מה אז אני אעשה עם זה? אז יש באמת מקרים כאלה שהפער, כאילו, בין הדף נתונים לבין חפץ הלב, אני לא יכול לגשר עליו. אני לא מצליח להסביר למה אפילו לעצמי. כי באמת במעבדה, מדהים. אבל יש משהו שתוקע אותי, שאני לא יודע להגדיר אותו אפילו. רק אני לא מרגיש שאני רוצה להיות פה. או הפוך, לא משנה. יכול להיות שיש פה המון חסרונות. אבל אני מרגיש שמשהו כאילו ממגנט אותי לפה. אז יש משהו בעבודה של הכהן הגדול, שהוא דורש באמת להבחין כאילו. וההבחנה אותי לא רק בידיי, היא גם ביד ריבונו של עולם.
אז זה בחלק הראשון של הפרשה.
כן. תגידי לי את, האם את מרגישה בחיים שהמעשים שאת עושה את יכולה בקלה כאות למיין אותם לאות טומאה או קדושה?
כאילו, לפעמים
אתה עדיין נמצא, וזה, אני רואה שאתה יודע,
טוב, אם זה לא
חודש,
יש פה משהו
שכאילו,
דורש דווקא, אוקיי, אם זה לא מועיל טוב, אז
כן. את זוכרת שיש ספר נדיר, מסילת ישרים. מכירה אותו, נכון? עכשיו כתוב שיש שתי דרגות בזהירות. יש מוטוריקה גסה ומוטוריקה עדינה. זוכרת את זה? שצריכים חשבון נפש, גם גס וגם עדין. למה? כי באמת לא פעם, בגדול זה נראה לי כמו חטא, אבל אני לא רוצה לזרוק את הכל, כי יש שם דברים שאני יכול למחזר אותם, אני יכול לשמר אותם. לכן להפך, בגדול זה מצווה, יש שם תופעות לבה שאני חייב לעקור אותם. זאת אומרת, בסופו של דבר, התהליך הזה הוא תהליך הרבה יותר רב-ממדי, הוא לא חד-ממדי. הוא נעשה, בסוף צריכים כפרה בעזאזל, וצריכים את הכפרה בקודש הקודשים. אבל התהליך שבו זה קורה, אומר לי, תשים לב, החיים הם כאילו מאוד כחוט השערה. יכול להיות אותו מעשה, משהו סטייה קטנטנה, וזה מתהפך לגמרי. אני אתן דוגמה. בטח אתם מכירות את התופעה הזאת. את כותבת הודעה לחברה שלך, חברה טובה. ואת כותבת לה מהר. אלא מה? שבהקלדה, בפלאפון, זה מחליף מילים לפעמים, נכון? קראה את זה? להוציא את זה? וואי, זה יכול להיות ישועה. טוב. אז נניח שאת לא יודעת להוציא את זה, כמו, יש כאלה שלא יודעים להוציא את זה, ויכול להיות שבהחלפת אות אחת, כאילו, הכל משתנה לגמרי. נכון? אז פיסוק אחר, ניגון אחר, נכון? מה? גם את זה אפשר לעשות. ויכול להיות שגם כשתוך הודעה עצמאית. יפה מאוד, יפה. בכל אופן, אז זה כאילו גבול ראשון. כן. כאילו קורבן שבא לחפר על חטא. למה זה להזכיר את החטא? כן. נכון, נכון. חטא הוא משורש החטאה. זה שוגג. חטאת מגיע תמיד על חטא בשוגג. אשם מגיע על חטא מזיד. זאת אומרת, החטאת, ההגדרה שלו, זה מגיע רק על חטא שלא נעשה מתוך מקום שכוונה רע. אלא בהחטאה. בפספוס. יש גם קורבן עולה ביום כיפור, יש גם אשם, אבל פה מדובר על שעיר לחטאת, שדווקא בגלל שזה בא בשוגג, אני לא תמיד יכול לדעת, כאילו עד הסוף אם זה, אוקיי, אנחנו עוברים הלאה, ברשותכם, הגענו לעליית רביעי, יש שם בהמשך עוד קצת על היום כיפור, על הזמן שבו אפשר לחפר, זה אמרנו קודם, זה בעצם ה... מימד הזמן, ואז מגיע מימד המקום שאסור לשחוט שור או כסף או עז במחנה, ובוודאי שאסור מחוץ למחנה, מותר לשחוט רק בפתח אוהל מועד. אז זה הדבר השני. והדבר השלישי, אמרנו גם קודם, זה בתחום האדם. כל איסורי עריות, גילוי עריות, הם קשורים בעצם לצורך בגבולות קשר שבין אדם לאדם. נקודה אחת ידועה, רק נשים לב לנקודה הזאת, שיש פה כמה וכמה וכמה סוגים של קרבה אסורה, של עריות, בייחוד בתוך המשפחה, באופן מסוים. כן.
בדרך כלל אנחנו קוראים את זה ביום כיפור.
נכון.
אז למה בעצם?
בדיוק בגלל זה. שבאמת יום כיפור, העניין שלו זה להציב את הגבול כחוט השערה. נכון, צודקת. אני חושב שבאמת הנקודה הזאת זה איזשהו סוג של, הרי יש בעצם פרשה אחת כאן, פרשה שנייה בקדושים. הנקודה של הראיות זה איזשהו חיבור שבאמת זה גם מטמא את החברה, וזה גם, זה גם הכוונה, זה קשר אדם לחברו, גם קשר אדם להשם, זאת אומרת, הסיכום של הפרשה, הוא שאם אתם תעשו את זה, הארץ תקיא אתכם. זאת אומרת, זה לא, גם אם נניח, חס ושלום, ששני מסכימים, כאילו הם עושים את זה בהסכמה, הכל בסדר, זה לא קשור, כאילו. יש פה קשל כאילו עצמי, אולי בגלל שזה קשור באמת לשני הביתים האלה. בין השאר, יש קשר אסור בין אח לאחות, הוא נקרא בסוף קדושים חסד, מכיר לכם את הפסוק, ויש אשר ייקח את אחותו, בת אביו או בת אמו, וראה את ערוותה ויתראה את ערוותו, חסד הוא. ונחרטו לעיני בני עמם, ערוות אבונו גילה, ערוות אחותו גילה, סליחה, אבונו יישא. למה אני קורא לזה חסד? זה חסד זה? זה טומאה זה. אז כנראה שחסד כאן הכוונה, זה סוג של קשר, שלא מתחשב בשיקולי הגבולות. זאת אומרת, הקשר שמניח לאחות אמור להיות קשר של קרבה ואהבה, ואחריות, ואחווה, זה ברור. אבל הקשר האחווה הזה, יש לו גבול. יש לו גדר. אם עוברים את הגדר, זה חטא מאוד גדול, וזה חסד. דרך אגב, מה שאונקלוס מתרגם, חסד הוא, מתרגם זה קלון. מעניין מאוד. כאילו, קלנה הוא. אז חסד זה לא... מילה טובה כאן בהקשר הזה. מה שזה בעצם אומר, שכנראה שכל הסוגים של החטאים הללו, זה לא בהכרח מעשה שהייתי אומר שכאילו הוא באופן גורף, חד משמעי, חד מימדי, הוא משהו מגיל. אלא יש בזה משהו שהוא כאילו, הכוונה רצויה, אבל מעשה לא רצוי. כוונה, אני חושב, אם היינו פחות לא רגילים לזה, כאילו, מה הבעיה להתחתן עם אחיך, כאילו? זה יכול להיות אפילו מגשר, כאילו, אותו סלנג, אין מתחים בבורד בין ההורים, כאילו. ואף על פי כן, התורה עשרה את הדבר הזה, מכל וכל. אפילו לגוי זה עשו, דרך אגב. מכיוון שזה גבול שאותו אתה לא חוצה. יש קרבה בין אח לאחות, ברור, לא בהקשרים הללו חלילה. זה קשר מוגזם. זה קרבה מוגזמת. וצריכה להיות קרבה בין אח לאחות. אבל היא צריכה שגם יהיו גבולות בקרבה הזאת. והופכים להם את ה... לא שנוח, לא שנוח. אלא לוקחים מילים, ויש להם כמה משמעויות. זאת אומרת, בעברית זה הרבה מאוד קורה, שיכולת אותה מילה, שהמשמעות שלה תלויה בהקשר. מנוגעת אפילו, נכון, נכון. כמו גם דרך אגב חסידה. זה פרשת שמיני. אני קצת חוזר אחורה רגע. כשעוסקים בחיות הטמאות, בעופות הטמאים, שנייה, אז למה חסידה נקראת חסידה, נקראת כך? רק רגע. החסידה, אומר רש"י, ולמה נקרא שמה חסידה? שעושה חסידות עם חברותיה במזונות. ואיך זה נקרא באונקלוס? רגע. אופס. כן, יוטט. לא, סליחה. פה זה נקרא חבריתה. היא חיוורת, אני מגיע שיש לה משהו לבן בחסידה. דיה לבנה. יש שם מקום אחר שחסידה הזו נקראת משהו שהוא גנאי, כאילו. כי יש משהו ב... חפש... לא, זה לא ברשי. בכל אופן, אז יש גם... יש מילים שהכל תלוי בהקשר. יכול להיות אותה מילה, אותה פעולה אפילו, שבזמן מסוים זה יהיה מצווה, בזמן אחר זה יהיה עבירה. אולי הדוגמה באחרי מות זה שני בני אהרון. הם עשו מעשה אידיאליסטי. הם הביאו אש מהעדיות. אגב, מעשה שנעשה תמיד בקורבנות, מביאים אש מהעדיות. יש חובה, מצווה. אבל הם עשו את זה אשר לא ציווה אותם. זה כל הסיפור, כי עשו מעשה שהוא נכון בעיקרון, רק עשו אותו מתוך סברה. המעשה הזה הרג אותם. זאת אומרת, בקודש, ככל שאתה יותר קרוב, או בתוך הקודש, כל סטייה קלה, היא לא רק לא יועיל ולא זה, אלא זה יזיק. אם זה לא מועיל, זה מאוד מזיק. אני אתן דוגמה. אחד לשלום אדם צריך ניתוח. הוא פונה למנתח, מנתח נותן לו תור, מגיע לתור, מרדימים את הבן אדם, ומנתחים. לא יודע אם פעם ראיתם איך נראה ניתוח, לא נראה מי יודע מה אסתטי, פשוט כמו שזה נשמע. מנתחים, ואז הרופא מבין שהוא בעצם לא יודע, הוא לא יודע לפתור את הבעיה. אז הוא סובר, אם לא יהיה, לא יזיק. אם זה לא יזיק, כנראה שזה כן יזיק, נכון? זאת אומרת, אותה פעולה, יש צערנו הרב, אחוז מסוים באוכלוסייה, שעושים ניתוח, והניתוח לא מצליח, הם מתים מהניתוח. לא אחוז, הלוואי שזה יהיה אחוז זניח, אבל יש משהו בצד שהוא צד פולשני, שאם הוא לא מועיל הוא מזיק. ואנחנו צריכים תמיד לעשות סיכון סיכוי, דברים כאלה, כאילו תחשיב של סיכון מחושב, לקחת מישהו שהוא באמת מבין בזה, שהוא מנוסה בזה, אבל כמעט ואין בעולם שלנו, שכאילו איזשהו משהו שאו שזה מועיל, או שהוא לא מזיק. אם הוא לא מועיל, הוא מזיק. הוא גרוע. כמו שקורה כאן. אם אתה עושה מעשה שהוא לא על פי בדיוק לפי הנחיות, אז הוא טומאה. כמו שאמר, זה או מצווה או עבירה, או קדושה או טומאה. עכשיו, ההפרש ביניהם הוא לא הפרש עם שביל אש באמצע. הוא הפרש של לוליינות לפעמים. משהו קטן, קטן, דק מאוד. לא, אמרנו רק, אמרנו שלפעמים אני לא יכול להבחין, להגיד מראש, כאילו, להגדיר את זה בכותרת, זה קודש, זה טומאה. אבל המשקל הסגולי של הדבר, הוא תמיד קיים. אתם בטח זוכרים, נכון, יש בחשבון, בכיתה עבר לומדים את זה בדרך כלל, ערך מוחלט, זוכרות? מה זה אומר? ערך מוחלט מבטא את הכאילו, את הכוח של המספר. נניח, מינוס 7 זה כוח 7 במינוס. אז ערך מוחלט אומר כמה, כאילו, ווליום יש לו. עכשיו, או שזה יהיה 7, או שזה יהיה מינוס 7, הוא לא יהיה 4 פתאום. אז זה פשוט אחרי מות, אנחנו עכשיו...
כן. שאלה
לסעירים. כן, כן, בשמחה.
זה לא מסתדר לי, כאילו, התהליך של הכברה,
שאנחנו לא יודעים מה טוב ומה רע, איך אנחנו ככה יכולים, אם ביום כיפור רק נגיד הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים מה טוב ומה רע, ותגיד אתה, וכאילו, איך נלמד, כאילו, מה התקדמנו בתהליך הזה?
נכון, כנראה זה לא פותר את כל
העוונות. זה פותר את העוונות שאנחנו באמת לא יודעים. זאת אומרת, מה שאדם יודע, הוא בודד לך זאת תשובה, ולהביא כפרה על מה שהוא עשה. פה מדובר על עוונות שאנחנו לא יודעים עליהן, שהם מחופרים מסעיר לזזל. זאת אומרת, לא כל עבירה. למה אני לא יודע? אז אמרתי, או שהאדם שכח, קורה, שאנשים שוכחים. או שהאדם יודע את המעשה, רק הוא לא יודע למספר אותו, כאילו, לתת לו ערך. ואז רק על הדברים האלה שהאדם לא יודע, זה מה שמתכפר בסעיר לזזל. כן. בשמחה. נכון. כן. אני לא יודע קודם כל מה פשע החזרה הזאת עד הסוף. זה נראה גם שיש שם דברים שהם לא מעשיים, כאילו. אנשים נורמליים, נורמטיביים, לא מגיעים למחוזות כאלה. צריכים לדעת שמה שהיום נראה לנו, אנחנו היום בעולם מעודן. אנחנו היום, עם כל הביקורת שיש והכל, אנחנו בעולם שהוא מעודן יחסית. פעם העולם היה, והאנושות הייתה הרבה 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 יותר גסה. יש דברים שהיום לא מצוי לפחות לפגוש דבר כזה בכלל. למה זה כל כך מפורט? כנראה שהתחום הזה של הריות הוא תחום שהצורך להציב שם גבולות הוא מאוד משמעותי. כי בכוחות חיים של האדם יש כוח מאוד חזק, כוח חיים, כוח של יצירת חיים. ודווקא איפה שהכוח כל כך חזק, אז צריכים מאוד מאוד לשים לב שאני יודע לשים אותו על המשבצת הנכונה, ולא לפזר אותו למקומות לא נכונים. זאת אומרת, הגבול הוא מאוד משמעותי בתחום הזה. אולי גם אפשר לומר שעסקנו קודם הרי בגבולות בקודש, נכון? אז יש גבולות בקודש שקשורים שוב בזמן. יש יום כיפור וימי חול שער השנה. יש גבולות בקודש שקשורים למקום, יש פתח אוהל מועד, יש מקום שהוא לא פתח אוהל מועד, יש גבולות בקודש שקשורים באדם. התחום הזה של הריות, בעיקרון, כאילו בהגדרה שלו, הוא תחום של קודש. לא סתם, כאילו קשר עם בין איש לאישה, נקרא קידושים. יש בזה הקדשה. כשאני לא עושה את זה בצורה נכונה, אז זה מביא לקלקול גדול. אז יש גם הקדש בהקשר האנושי. זה תחום שאנחנו צריכים לקדש הכוונה, להקפיד אצלו בו על הגבולות הנכונים. עכשיו אנחנו מדלגים לפרשת קדושים, זה בעצם הפרשה הבאה. אמרנו קודם ששוב, שאחרי מות, זה פרשת הגבולות, נכון? משמר הגבול. אז אם צריך לתת מילה אחת לקדושים, הפרשה הזאת היא קשורה בתוכן. אם קודם עסקתי במסגרות, כאילו, באיך אני מציב נכון את המחיצות, את החומות ואת הגבולות, פה אני עוסק בתוכן בעצמו. וכמובן, כמו שאתם זוכרות ממסילת ישרים, הזוג טהרה וקדושה, הוא הולך יחד. זאת אומרת, הטהרה זה בעצם הכלים. אתה נדרש לבנות כלים נכונים, מדויקים, שלמים, נקיים, ומתוך זה שורה קדושה. כמו שכותב הרמח"ל, נתחיל לכם, סילמתי לעצמי, פרק הו"ב של מסילת ישרים, עניין הקדושה כפול, דהיינו תחילתו עבודה וסופו גמול. אין לאדם יכולת בפרק האחרון שבעצם מסיים את מסילת ישרים, אני חייב לומר שאנחנו נצטרך לשלם על הלימוד של בין הזמנים הראשון. היה סגר, הכל טוב ויפה, אין התיישנות על דברים כאלה. אז צריכים לעשות סיום חגיגי. לא קשור, אין קשר בין הדברים, אין קשר.
פשוט שאמרתי את זה. ברוך שכיוונתי. אמרתי שצריכים לשלם על זה, אין התיישנות. אי אפשר להתחמק מזה. אז אם ירצה השם, אנחנו נשתדל מאוד. בזמן הקרוב, לא רוצה להגיד כבר זמן, כי זה באמת, יש גבול לכל תעלול, אבל אנחנו נצטרך לעשות משהו רציני, כדי לציין את הסיום. אז זה בעצם הפרק שמסיים את זה השרים.
אז הוא אומר ככה, עניין הקדושה כפול, דהיינו תחילתו עבודה, וסופו גמול. תחילתו השתדלות, וסופו מתנה. והיינו, שתחילתו הוא מה שאדם מקדש עצמו, וסופו מה שמקדשים אותו. והוא מה שאמרו, זכרו לברכה, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. אז בעצם קדושה זה השלב, כאילו המעבר הזה, בין מה שאתה יכול לעשות, לבין מה שהקדוש ברוך הוא נענה לך. אדם לא יכול לייצר לבד קדושה, הוא יכול ליצור תנאים שיאפשרו לקדושה לחול. ההשתדלות הוא שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי, הוא מדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוקיות. זה בעצם ההשתדלות של האדם, זה אחרי מות הגבולות. ואז בהמשך, כן, המחל אומר, אדם לא יכול לבד, כי הוא לא תמיד יכול להבחין בגבולות הזה, זה קשה מאוד. הרי בסוף הוא בשר ואדם, ולכן סוף הקדושה זה מתנה. ואז הרמח"ל בהמשך אומר, והנה, האיש המתקדש בקדושת בוראו, כשאדם כן זוכה לדבר הזה, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש, וסימנך, אכילת קודשים, שהיא עצמה מצוות עשה, ואמרו זל, כהנים אוכלים, ובעלים מתכפרים. זאת אומרת, יש משהו בקדושה, שכשזכית על זה כבר, רטרואקטיבית, כל העולם משתנה. החול שלך משתנה, המעשים שלך משתנה. לפי זה בואו נראה את הפרשה. אומרת התורה, פרשת קדושים, קדושים תהיו,
סליחה, לפני כן, פסוק שפותח את הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל. מה זה אומר דרך אגב, הביטוי הזה? מה אומר רש"י? לא פרשת הקהל? מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל. הקהל זה מצב צבירה. בדרך כלל, השם אומר למשה, משה אומר לאהרון, לבניו, לזקנים ולכל ישראל, ואז זה עובר כאילו בשרשרת הפיקוד. מעט מאוד פרשות נאמרו בהקהל. כוונה, משה מראש אומר לכל ישראל. למה? אומר רש"י, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. זאת אומרת, בפרשה הזאת, תלויים באמירה, באותו תוכן, רוב גופי תורה. מעניין, הביטוי הזה גופי תורה. נכון, זה ביטוי מעניין קצת? עוד טיפה נתקדם. מה זה קדושים תהיו? זה ציווי? מה זה בדיוק? מה אני אעשה עם המשפט הזה? אז למה, הרי באמת התורה היא מלשון הוראה, נכון? למה הקדוש ברוך הוא לא אומר? קדושים היו, הרי זה עברית תקנית, נכון? אומר השפת אמת, קדושים תהיו, זה גם ציווי, אבל זה גם הבטחה. הכוונה, אני מצווה אתכם להתנהל ככה, כי אתם בוודאות תגיעו לשם. אתם שייכים בזה. אומר רש"י, מה זה קדושים תהיו? אבו פרושים מן העריות ומן העבירה. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. זאת אומרת, איך תהיו קדושים? איך עושים את זה? איך מכילים על עצמי את המצב צבירה הזה? דרך פרישה. זה לא בדיוק אותו דבר, נכון? כי פרישה זה מה לא לעשות, וקדושה זה חלות של משהו. מה, תעצם מה שהיא מכוון פה, שהדרך שלי להיות, להכיל עליי קדושה, היא דרך הניקיון, היא דרך מה לא לעשות. כמו שאומר רמח"ל, הטהרה שלך, הקדושה היא לא שלך. אם תיצור תנאי שטח נכונים, תחול עליך קדושה. אומר שפת אמת, יש עוד נקודה, מאוד חשובה. למה לא כתוב בלשון יחיד? קדוש תהה. למה זה קדושים תהיו? כי הדרך היחידה להכין קדושה, היא בשם כל ישראל. עכשיו תראו דבר יפה. כל המשך הפרשה, רובו ככולו, כל הזמן יש ערימה של מצוות, המון מצוות פרשה הזאת. אם את צריכה לאפיין את העיקר במצוות האלה, איפה המוקד? אדם לחברו, נכון? זה הזוי. כאילו אתה עוסק בקדושה, הייתי מצפה שרוב הדברים יהיו קשורים לקשר לקדוש ברוך הוא. במקום זה, רוב המצוות קשורות לאדם לחברו בכלל. איך זה באמת מוסבר? אז הסבר אחד, רק בכלל ישראל יש קדושה. את זוכרת את תפילת 18? אתה קדוש, שמך קדוש, אלה? למה לא בקדוש, יכול להיות, אני לך סלע? כי אין אדם קדוש. יש רבים קדושים, רק רבים, זה רק משם רבים. זה נכון, את צודקת. הצדקת. נכון, אבל יכול להיות שכאן, אם הייתי כותב קדוש, הייתי בטעות חושב שזה לא האומה, זה האיש. לכן קדושים זה כאילו בא להסביר, להדגיש באופן ברור, שזה בוודאי לא אתה אישית. זה לא אתה לבד, כאילו. הצדקת שאפשר היה לומר, עם קדוש אתה, להשם אלוקיך. וזה כתוב גם בהמשך, עוד נראה. גם ב... אז זה... הסבר אחד שרק בכלל אפשר להיות קדוש. הסבר שני קשור למסיעת ישרים שקראנו קודם, נכון? שכאשר אתה קדוש, גם המעשים הכי פשוטים שלך, הם הופכים להיות קדושה. כאשר אדם הוא קדוש, גם הפרטים הטכניים שלו, כביכול טכניים,
של אדם לחברו, גם הוא נעשה קדוש, גם הוא נעשה איכותי, הוא מתרומם, הוא מתעלה. זאת אומרת, העיסוק במצוות של אדם לחברו בא לומר, אם תהיה קדוש, אתה תראה שכל מעשה שאתה עושה, הוא הופך להיות מעשה גדול, גם כשהוא מעשה טכני, מעשה חברתי. אני עשה את זה נראה לי כמה וכמה פעמים, שאבא שלי, שהשם יאריך ימיו בטוב, הוא איש מאוד חכם. והוא היה אומר לנו משק, כזה ילדים, זה היה חוזר לעצמו המון. הוא אומר שאדם כל הזמן, כל החיים שלו, יש ויכוח מתמיד בין האחד והאפס. כשאומר האחד, אומר לאפס, אח שלי, אתה אפס, נכון? ואני לבד אחד. בוא תעמוד לידי, נהיה ביחד עשר. זה שדרוג אדיר, בשנינו. עונה האפס לאחד, אין בעיה, ואני אהיה ראשון. אז מה יהיה כשהאפס יהיה ראשון? האפס יישאר אפס, והאחד יישאר אחד. זאת אומרת, כל הכוח של האפס נובע מהמיקום שלו. אם האפס הוא אחרי האחד, הוא ממש חלק מהעשר. אם יהיו שני אפסים אחרי האחד, הם כבר שדרגו אותו למאה. יש ממש ערך אדיר בכל אפס. אבל זה בתנאי שאפס יודע את מקומו, שהוא יונק מהאחד. נמשל, עולם החול הוא עולם יקר, עולם מצוין. הוא יכול להיות איפה שהקודש חל. חול זה משורש לחול. אבל זה בתנאי שהוא מגיע אחרי הקודש. אם החול בטעות מנסה להקדים את הקודש ולהיות מקום ראשון, אז זה משורש חלל, לא משורש לחול. לא חטא ואב למד, אלא חטא למד למד. יש לזה עוד הרבה השלכות לנקודה הזאת. שהכל תלוי מאיפה אתה יוצא. אחת ההשלכות, כמו שאתם אמרתם קודם, זה הרי נקודה שהיא מאוד משמעותית בציבור הדתי-לאומי, מה שנקרא, שאנחנו אבירי התורה והעבודה. השאלה תמיד, מה המקום ראשון? זה השאלה. כשאת לומדת הרב קוק, ומדברת על הקודש והחול, את מבינה מאיפה הוא יצא? את מבינה מאיזה מקום הוא הגיע לעולם החול? הוא הגיע מקודש קודשים. כשאדם לוקח את המילים האלה, ומכין אותם על, על, על עולם נפשי, או עולם מנטלי, הפוך מהרב קוק, הוא יכול בטעות לחשוב, שכן, בטח. דרך אגב, על זה הרי תקפות הרב קוק. שהוא כתב בספר אורות, על, על ההתאבלות שצעירי ישראל עושים, שהיא תיקון גדול. קדשו אותו החרדים, לא הבין מה... זה ברור מאיפה אתה בא. כשאתה מגיע לתוך קודש, אז גם הגוף הוא מצוין. זה הרמח"ל אחד לאחד. נקריא לכם שוב את הרמח"ל. והנה, האיש המתקדש בקדושת בוראו, אפילו מעשיו הגשמיים, חוזרים להיות ענייני קדושה ממש, וסימנה, ההוכחה לזה, אכילת קודשים, שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, אכילה! זה כאשר אתה מגיע מהקודש. כאשר אתה מגיע מהחול, אין זכר לכל זה. כי זה פשוט כי אתה מגיע מעולם מושגים אחרי זה, כמו אפס לפני אחד. זה לא עשר מימין לשמאל, לא. זה אפס, ממש אפס. אז זה באמת הנקודה של פרשת קדושים, שאם אתה רוצה באמת להיות קדוש, אתה צריך להיות נטוע בדבר, ואז כל המעשים הגשמיים שלך נראים אחרת לגמרי. אז, ודרך אגב, בסוף הפרשה, אחרי הראיות, בפעם, יש פסוק שמסכם את העניין, קצת מזכיר את סוף שמיני, פסוק כ"ה, והבדלתם, בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף, ובכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא, זאת אומרת, אנחנו צריכים, כדי להגיע לקדושה, צריכים הבדלה, ויתם לי קדושים, כי קדוש אני השם אלוקיכם, אני השם סליחה, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. זאת אומרת, ויתם לי קדושים, זה כבר עוד הסבר, כאילו, כתוב קודם, קדושים תהיו, איך נהיה? ויתם לי קדושים, כי קדוש אני השם. זאת אומרת, כשאתם תהיו בזיקה, בקשר, בהתבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא, גם אתם תהיו קדושים. הקדושה מדביקה. אם תהיו דבוקים בקדוש ברוך הוא, תהיו גם קדושים. זה בעצם סוף הפרשה, סיכום של הפרשה. אז נסכם ונאמר, שקדושים נאמרה בהקל, כדי לומר שני דברים. הדבר הראשון, זה מדרגה קולקטיבית. זה לא מגיע באופן פרטי. אין איש בודד כזה. יש ציבור כזה. דבר אחד. דבר שני, זה גם ציווי וזה גם הבטחה. ומוסיף השפת אמת. דבר שלישי, קדושים תהיו, זה אומר, כיוון שזה גם ציווי וגם הבטחה, אתה תעשה את שלך, אני אשלים את שלי. פרש ברוך הוא אומר. זאת אומרת, זה לא רק יהיו, זה גם תהיו. כשאתה תרצה באמת, ותעשה את מעשיך בטהרה, כוונה אתה תיקח אחריות על התחום שלך, הקדוש ברוך הוא ישלים את התחום שלו. כמו שכתב הרמח"ל בסוף פרק ו', בסוף מסילת ישרים. אז בעצם שתי הפרשות היקרות שאנחנו הולכים לקרוא השבת, הן משלימות אחת את השנייה. אחרי מות זה הפרשה של הטהרה, של הגבולות, משמר הגבול, עולם שנה נפש, או שנה עולם נפש, יותר נכון, בסדר הזה של הפרשה, ובקדושים זה בעצם הגמול, זה כאילו הבן זוג של זה. כאשר אתם בונים כלים יציבים ונכונים, על זה תורת השם שורה קדושה. חזק וברוך. יש עוד כוח לאיזה קניין תורה קטן? איזה קניינון קטן? אפשר שזה צער בעלי חיים?